הרב בני לאו, שופטים פרק י"ג.
אנחנו מתחילים את קובץ סיפורי שמשון, זה יחזיק אותנו ארבעה פרקים, כמעט שבוע. חריגה מכל הסיפורים האחרים של ספר שופטים, בעצם כ-20% מכל הספר, ורובם של הסיפורים הם באיזה אופי של מיתוסים, של מיתולוגיה, משהו של איזה דמות פלאית, כמעט דמות קדמונית, שנראית לנו מאיזה תקופות פרה-היסטוריות. איך זה מתקשר, איך זה נדבק, איך זה מתחבר אל האופי של ספר שופטים, צריך לומר כך. אמרנו בפרק הקודם על יפתח, יפתח בדורו כשמואל בדורו, שאנחנו נמצאים על שני כתבים, נמצאים על הדמות שהיא הדמות אולי המושלמת ביותר של שמואל, נבחר מרחם והופך להיות הדמות המאגדת את כל שבטי ישראל לתורת השם, מעוררת, מייצרת תנועה של חיים. הדמות הכותבית היא הדמות שהיא נטושה מהחברה, הדמות הזרוקה הצידה, הדמות יפתח הגלעדי בן אישה זונה, שהופך להיות סוג של מושיע, אבל במקומו ובארצו ובשבטו, עושה מלחמת אחים נגד שבט אפרים, וחזל שרואים את התמונה, אומרים, הנה כל הסקאלה, הנה המנעד מקצה לקצה, ושניהם בתוך מערכת השופטים, שיפתח ושמואל על סקאלה אחת. את שמשון הם לא הכלילו על אותו מנעד. שמשון לא יאמר איש, שמשון בדורו כשמואל בדורו או שבדומה לזה. מה שאנחנו רואים מול עינינו כאן מפרק י' ג' ואילך, שנשתברה לגמרי הנוסחה שהובילה אותנו לאורך 12 פרקי הספר עד כה. אנחנו היינו אחוזים לגמרי במבנה, אני מזכיר אותו שוב ושוב, את הרגע שאנחנו עוזבים את השם, ואז יש לנו חרון אף השם, מביא עלינו את האויב, אנחנו זועקים מחמת השיעבוד, הקדוש ברוך הוא שומע את הזעקה, מביא את המושיע, המושיע מייצר איזה קרב ומצליח לנצח, למגר את האויב ותשקוט הארץ. זאת היא הנוסחה המלאה שראינו אצל עתניאל בן כנז, אחרי זה ראינו את זה אצל אהוד בן גרה, ראינו אצל דבורה יחד עם ברק, ראינו באיזשהו דלדול מסוים הולך אל גדעון, אחר כך אנחנו ראינו עוד פן חיוור של הדבר אצל יפתח, ועכשיו אנחנו מגיעים לשמשון. שימו לב שכרקע לפרק שמשון אין לנו את הנוסחה הרגילה. הפרק מתחיל ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד פלישתים 40 שנה. נאמר גם אם לא כתוב חרון אף השם, אז יש פה את החטא ויש פה את האויב. קפצנו מסעיף 1 לסעיף 3. אבל עכשיו היה צריך להיות, ויזכו בני ישראל אל השם. לא. מיד עובר פסוק ב', אני בפרק י' ג' בפרק שלנו, פסוק ב', ויהי איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו הכרה, ואז יש לי פרק שלם, שתכף ניכנס לתוכו, פרק שלם, פרק י' ג' שמתאר את בשורת הולדת שמשון, עד לידתו ועד גדילתו, ותחל רוח השם לפעמו. זאת אומרת, לידת המושיע נמצאת כאן, לא בתור איזושהי ויקם השם למושיע. תנסו לחשוב בין כמה היה עתניאל, בין כמה היה גדעון, בין כמה הוא היה. הוא היה איש גדול. כאן יש לנו דמות שהיא מרחם מלווה אותנו, ממש כאיזה רומן גדול שאנחנו מלווים אותו עד יום מותו. אנחנו נלווה אותו בכל דרכיו, והוא המושיע. הוא המושיע, ולא שמענו את הזעקה של בני ישראל זועקים אל השם. עוד מעט אנחנו נשמע אפילו קצת ההפך, לא היום, באחד מן הפרקים הבאים. אז קודם כל משהו נשתבר פה, אני יכול להגיד כבר עכשיו, לקראת הראייה לסיום ארבעת הפרקים האלה, כשאנחנו רואים איך נגמר הכל, שהוא תמונה מוכרת כמובן, שהוא שובר את עמודי השבי שלו על הפלישתים, הוא לוקח את עמודי הבית, תמות נפשי עם פלישתים, אומר שמשון, ואז מה? קוברים אותו, בין צורה ובין אשתאול, באותו מקום שהוא נולד, בקבר מנוח אביו. הוא שפט את ישראל 20 שנה, אבל לא נאמר לנו, ותשקוט הארץ. יש לנו שופט 20 שנה, המוות שלו הוא בעצם נקודת סיום של תקופה אישית. זאת אומרת, אין לנו פה שופט במובן שהתרגלנו אליו, שהיא מייצר איזושהי תנועה לאומית, תנועה של תיקון, שום דבר מכל זה לא קיים. אנחנו בעצם בסיפור פרטי. אנחנו בסיפור של דמות, אמרתי בהתחלה, דמות שנראית מן המיתולוגיה, דמות שעוד מעט נרצה להוכיח שהיא גם הייתה סוג של ענק שמסתובב על פני האדמה, הדמות היחידה שאני חושב עליה כשאני חושב, לא, אולי לא דמות, אלא מושג שאני חושב במושגים של שמשון, זה מה שמתואר לנו בספר בראשית, לקראת סוף פרשת בראשית, מתארים לנו את תולדות האנושות, או יותר נכון את תולדות האדם, אומרת לנו התורה בבראשית פרק ו', והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ואז מתארים את הנפילים אשר היו בארץ, בני האלוהים אל בנות האדם, גיבורים נולדו להם אשר מעולם אנשי השם. ככה אני מבקש לדמות את שמשון הגיבור, הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. הדמות הזאת שמזווגת פה, לפי בראשית פרק ו', בני האלוהים עם בנות האדם, היא מעוררת אותי לקריאה בתוך הפרק שלנו, פרק י' ג', שמי שרוצה לחוות את הקריאה הספרותית, ילך למאמרו של פרופסור אוריאל סימון בקובץ בקש שלום ורודפהו. כתב אוריאל סימון על הוילך מנוח אחרי אשתו, ניתוח ספרותי שהוא כבר הפך להיות ממש נכס צון ברזל בלימוד המקרא. אני רוצה רק לגעת במסגרת הזמן המצומצם שלנו בשאלת הרקע של בחירת המושיע. אני אומר פה דבר של האוזן הרגילה של הקורא או של השומע, האוזן הדתית, האוזן התורנית, יהיה מאוד קשה לשמוע, כשאני שואל מי האבא של שמשון. אנחנו יודעים מי האבא של שמשון, יש לו שם, קוראים לו מנוח. מנוח הוא האיש של אשתו של מנוח. אורי סימון במאמר שלו אומר את זה בחיוך, הוא אומר, מה שמה של אשת מנוח? הגמרא תיתן לה שם צלפפונית, אבל אין לה שום שם במקרא. השם שלה זה אשת מנוח, והמנוח היה הבעל של אשת מנוח, בגלל שהדמות שלו היא דמות כל כך חיוורת לעומת אשת מנוח, שהיא הדמות הפעילה והיוזמת והפועלת. אני רוצה לשים את העין אל הבשורה ואל הלידה. שימו לב, כשמתחיל הפרק שלנו, מתגלה מלאך אל האישה, אומר לה את מה שאומרים לכל הנשים של הגדולים שלנו, הנה את הקרה ולא ילדת והרית וילדת בן. אולי זה המקום להזכיר שלשרה לא מתגלים, אלא לאברהם אומרים על שרה. ואז נותנים את הרצפט של לגדל את הגדול, לגדל את הגדול בנזירות, הישמרי אל תשתי יין, שחר אל תאכלי, כי הנה חרה, פעם שנייה, הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן. והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. בואו נעיר פה הערה שתלווה אותנו לפרק של מחר. הפלישתים מתגלים כאן במלוא תוקפם, במלוא עוצמתם. בפרק שלנו עוד לא נתעסק איתם, אבל האויב הגדול שמסתובב כאן בפסוק א', הפלישתים מגיעים, גויי הים. אני משאיר את זה לפרק של מחר, על הדמות של הפלישתים. ובכן, יש לנו בשורה. בשורה היא נחה רב יולדת בן, שצריך לגדל אותו בנזירות. ואז, ותבוא האישה, ותאמר לאישה, לאמור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד. היא מספרת על ההתגלות. היא מספרת את זה עם צנזורה. היא לא מספרת על הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, או שהיא לא מעיזה להגיד את זה, או שבמניפולציה היא בוחרת לא להגיד את זה. אבל מה הוא שומע? האיש, מנוח. מה הוא שומע כשאומרת לו האישה, איש האלוהים בא אליי? צריך לומר, ואני אומר את זה כאן מתוך המאמר של אוריאל סימון, איש האלוהים בא אליי בשפה המקראית בו, זה פתח אפשרי לסוגיה של מפגש מיני, שיש לאדם עם אדם, איש ואישה. אם אכן הדבר הוא כזה, האישה באה ואומרת, איש האלוהים בא אליי, זאת היא אמירה מדהימה. יוסף בן מתתיהו, בקדמוניות היהודים, אכן מייחס למנוח את ההבנה הזאת בדברי האישה. הוא לא כותב את זה במפורש, אבל זאת ההרחבה של העלילה. הוא אומר ככה, בגלל שהיא הייתה כל כך יפה, אז מנוח היה קנאי לאשתו. הוא אהב אותה בקנאה ללא גבול. וכשהיא סיפרה לו מה שהיא שמעה מפי המלאך, ופיה, ככה אומר יוספוס, ופיה מלא תהילה ליופיו לקומתו של הבחור, עד שהלה בקנאתו נפל מתוך התשבחות האלה, לתוך פחד גדול ולתוך חשד הבא בעקב רגש כזה. וזו רצתה לגרש את עצבותו הנועלת של בעלה, והתחננה לפני האלוהים שישלח שנית את המלאך למען יוכל גם בעלה לראותו. זאת אומרת, התיאור של יוספוס, את הסיפור שהיא באה ואומרת, איש האלוהים בא אליי, ומנוח אומר לה, אני, מה חווית שם? לא כתוב. תשימו לב טוב טוב לפרק, תראו מה יוספוס עשה. היא מספרת את הכל, חוץ ממה שאמרתי, הוא יחל לו שתיסל מפלישתים, את זה היא לא מספרת, זה סוף פסוק זין. ואז כתוב, ויעתר מנוח, ויעתר, סליחה, מנוח אל השם, ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, יבוא נעוד אלינו, ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך אלוהים עוד אל האישה. יוספוס שומע כאן שהאיש מתפלל שהאיש האלוהים יבוא עוד פעם, הפעם אליו, לראותו. אבל מה שקורה, זה קורה ממש, זה טרגדיה, שאיש האלוהים מגיע עוד פעם לאן? שימו לב לפסוק, פסוק ת' בקריאה של יוספוס, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה. הפעם זה כבר ממש מוגזם. יושבת בשדה, אין לך אקט יותר מייחד למיניות, מאשר להיות בשדה במקום שאין אין איש עובר, אין עוברים ושווים. אתם זוכרים את הפסוקים מדברים כף ב' על נערה מאורסה שהיא בשדה ואין שומע את צעקתה? אז הנה כאן האיש, איש האלוהים, נפגש עם אשת מנוח בשדה. נורא נורא מעניין, ז'בוטינסקי, ברומן המפורסם שלו על שמשון, הוא ממש מכניס את זה לדמות האמיתית, כאילו כשהאישה, אשת מנוח, מספרת למשרת בבית שלהם מאיפה היא נתעברה, אז היא אומרת, אדם פלאי, גובה ענקים גובהו, ומראהו כמראה מלאך האלוהים. היא מתארת שהנבואה שלו, הבן שלה יהיה קודש לאלוהים, כי הוא בא מהמקום האלוהי הזה. זאת אומרת, לפי ז'בוטינסקי, הסיפור של האישה שמספרת לא לבעלה, אלא למשרת, זה הופך להיות הגרעין ההיסטורי של מי הוא האבא האמיתי של שמשון. יאיר זקוביץ' במאמר שנמצא באתר של מתח, ובספר שלו חיי שמשון, הוא מראה לנו שהקריאה הזאת היא קריאה לא מדויקת בעליל. הוא מתאר לנו שהשורש בו, שעליו אנחנו מדברים, שמדבר על ההוואה של האיש אל האישה, הוא יכול להיות בשקט, בקריאה צמודה אצלנו כאן, בו במובן של לדבר. הוא מוכיח את זה מפסוק י' א', כשהוא אומר, אתה, כשנפגש האיש עם מנוח, הוא אומר, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? אז אפשר להתווכח על זה, האם זה לשון עידון, או שבאמת מדובר פה על לשון של דיבור ולא של ביאה, אבל הקריאה המינית הזאת מהלכת על הפרק. גם אם הקריאה הזאת היא לא צמודה באופן הכרחי, כמו שזקוביץ' אומר, היא נמצאת ברקע, היא נמצאת באיזשהו מתאר שמדבר מי זה הדבר הזה שקוראים לו שמשון. אולי נעיר עוד בסוגריים, שאנחנו נמצאים באזור בית שמש, בית שמש שם של עבודה זרה. למה קוראים לילד שנולד שמשון? חז"ל יגידו שמשון כמו שמש הוא מגן השם אלוקים, שזה שם השם, אבל אנחנו הרי שומעים בתוך האזור ששם אנחנו פועלים, שבט דן, שמשון? האם זה לא איזשהו קיבוץ השם של עבודת השמש, של עבודה זרה? אז ככה נולד שמשון. מצד אחד, איש אלוהים מתגלה אל האישה, בא אל האישה פעמיים, בא אליי, פעמיים הוא מגיע ויושבת בשדה. והיא חווה את החוויה, וככה נוצרת הדרמה הגדולה של כניסת שמשון אל העולם. ותלת האישה בן, היא, ותקרא את שמו שמשון, לא האבא קורא, היא קוראת את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם. רוח השם מתחילה לפעם אותו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול, וכל זה הקדמה לפרק הבא.